ההקדמה היא הקדמה אחת, למרות שהיא מחולקת מבחינת הימים לשני ימים בלימוד, לחצי הראשון ולחצי השני. אם מספיק, ננסה לראות את כולה כדי שלא יחסרו לנו ימים אחרי זה. חנוכה, לא חשוב, לא ניכנס עכשיו לה. טוב. סדר, יש לכולם הקדמת המלקט והיא איגרת השלוחה, רואים? אז ובכן, אתמול הערכנו בשער הספר, בעמוד שבו פותח, הכותרת שבה פותח רבנו הזקן את הספר, שם כתוב ספר ליקוטי אמרים הנקרא בשם ספר של בינוניים, מלוקט מפי ספרים ומפי סופרים. הערכנו בכל המילים וניסינו להבין את תוכן הכותרת. ממילא המחבר קורא לעצמו מלקט, והכל בעצם לקט. דיברנו אתמול הרבה על הליקוט הזה, והוא מלקט אמרים. המילה היחידה שלא דיברנו עליה אתמול זה המילה אמרים, ואני עוד רוצה לדבר עליה בהמשך. היא מילה מאוד מאוד יסודית, אבל נגיע אליה בהמשך. הקדמת המלקט, והיא איגרת השלוחה לכללות אנשי שלומנו, יוד צדי וב, ישמרם צורם ויחזקם. יש כל מיני אפשרויות בראשי התיבות האלה, ישמרם צורנו ויחזקם, או ישמרם צורנו וגואלנו. מופיע בראשי תיבות, רבי אומר גם כדי שכל הברכות שמופיעות באמת יוכלו להיכלל כאן, וכך זה מופיע. עליכם אישים אקרא, שמעו אליי רודפי צדק מבקשי השם, וישמע עליכם אלוקים למגדול ועד קטון. כל אנש, כל אנשי שלומנו, דמדינתנו וסמוכות שלה, איש על מקומו, הוא מדבר שם במקומו ברוסיה הלבנה וסמוכות שלה, איש על מקומו יבוא לשלום וחיים עד העולם. נצח, סלע ועד, אמן, כן יהי רצון. זאת הפתיחה, והפתיחה משמע שהיא מדברת לאנשים שהוא מכיר היטב. אנשי שלומנו, דמדינתנו וסמוכות שלה. הנה מודעת זאת, כי מרגלה בפומי דאינשי בכל אנשי שלומנו. מרגלה בפומי זה ביטוי בארמית כפול, שפירושו האחד זה רגיל בפיהם. רגילות בפי הבריות, רגילים לומר, מה רגילה בפומי. אפשרות שנייה זה מרגלית בפיהם. ובאמת הפשט הפשוט זה רגילות, אבל בעומק זה היינו הך, אנחנו נראה את זה עוד מעט. ממודעת זאת כי מרגלה בפומי דאינשי בכל אנשי שלומנו לומר, כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים. האדמו"ר הזקן משתמש כאן במליצה, אבל בדיוק בכיוון ההפוך. בדרך כלל נוהגים להגיד שאינה דומה שמיעה לראייה, במובן שבא לשבח את הראייה. אינה דומה שמיעה של שמועה ששמעתי מראייה. הראייה היא יותר ברור, אתה רואה, טוב מראה עיניים, מהלך נפש וכולי, טוב מראה עיניים, משמיעת אוזניים, וכך הלאה. כאן הוא משתמש בדיוק לכיוון ההפוך. כאן הוא מבקש להגיד שהוא הולך לעסוק איתנו בעצם הרעיון שהוא כותב ספר. מה פתאום בכלל ספר? אנחנו שמנו לב שגם בהסכמות, ההסכמות אינם על התוכן, דיברנו על זה אתמול בהרחבה. ההסכמות הן על הרעיון להדפיס. כי עצם רעיון ההדפסה של ספר, הוא נראה מיד את הבעיות שהוא מדבר עליהן, הוא דבר מוזר מאוד במובן הפנימי החסידי. הוא מיד מסביר למה. אנחנו גם לא רואים את זה קורה לפני כן. לא אצל הבעל שם טוב, לא אצל המגיד מנדריץ'. גם לפני כן. הכתיבה יש בה משהו שהוא שונה לחלוטין מהמגמה לכאורה של מה שרוצים לכתוב. הוא יסביר את זה מיד. כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר, וכאן הוא לוקח דווקא את השמיעה למקום החיובי. כלומר, שאנחנו מדברים ביחד. צריך להבין שהאדמור הזקן פה מדבר פה עכשיו אל החסידים שלו, שהולכים ומתרבים. תנועת החסידות, תנועת חב"ד שעליה אנחנו מדברים עכשיו עוד יותר באופן פרטי, הולכת ומתרבה. ואז הוא כבר לא יכול לדבר עם כל אחד ואחד באופן אישי. והוא מחליט להעביר את הדברים לספר. והספר, כפי שאמרנו, איננו אמרות מיוחדות על פרשות השבוע או אמרות על דברים מסוימים, אלא עוד מעט נראה תשובות לשאלות הנפש, מבנה נפשי נכון, סדר חיים. ואז הוא אומר, איך אפשר בכלל לכתוב שיטה? הרי זה דבר שאני צריך לדבר איתך, כי אני רואה אותך ומכיר אותך, ואנחנו מדברים מלב אל לב, והלבבות נפגשים. מה הרעיון בכלל? איך אפשר ספר? לכן הקדמת המלקט היא איזו מין התלבטות פנימית בעצם הרעיון של הכתיבה עכשיו, של ההדפסה, של הכתיבה, של הניסיון לייצר פה שיטה כתובה. כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר, מוסר אין כאן הכוונה במובן הנגטיבי דווקא, השלילי, מוסר, אלא דברי יראה, דברי מוסר, דברי התבוננות, לראייה וקריאה בספרים. שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. ואם שכלו ודעתו מבולבלים, ובחשיכה יתהלכו בעבודת השם, בקושי יכול לראות את האור כי טוב, הגנוז בספרים. אף כי מתוק האור לעיניים ומרפא לנפש, אבל הוא בקושי יכול לראות אותו. נחזור לדברים. מה המינוס של הקריאה בספרים? שהקורא קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. גם אם הוא לא מבולבל. והקורא הרי לא רואה כרגע את המדבר איתו. הוא לא פוגש אותו. ולכן הקורא קורא לפי דעתו ולפי השגת תפיסתו ושכלו באשר הוא שם. ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשיכה יתהלכו בעבודת השם. ובעצם זה בדיוק מה שהייתי רוצה בארבע עיניים ביחידות, לכוון למקום הזה ולמקום הזה ולפגוש ביחד ולתת חיבוק ולראות מה נשמע ולראות מה קורה ולהגיד לא ולהגיד כן ולהגיד אתה הולך הפוך ולהגיד אתה הולך ישר. אבל הוא, כיוון שהוא נמצא רק מול הספר, בקושי יכול לראות את האור כי טוב, הגנוז בספרים. יש כאן שימוש כמובן בפסוק של ויאמר אלוהים יהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. מה כתוב בוירא אלוקים את האור כי טוב? ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. אז מסביר רש"י, אם הוא ראה כי טוב, אז מה אתה מבדיל? מה אתה עושה? אלא ראה את האור כי טוב, ועמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. בעברית אחרת, כשאתה מעביר משהו, שהוא מבפנים, 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 שהוא איזשהו אור אין סופי גדול, אז אני יכול לראות את המעטפת, ולפעמים אני לא יכול לחדור בכלל אל האור הגנוז, בשלב הבא, ובשלב הבא הבא, ובשלב הבא 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 הלאה, שיש פה, מפני שאני תופס את המקום, לפי שכלי ודעתי והשגתי העכשווי, ולפי המקום שאני נמצא בו עכשיו, ואני יכול להגיד לך שקראתי את כל מה שכתוב, אבל זה משפיע עליי בצורה לגמרי אחרת. אני קורא את אותם דברים, אבל אני מגיע רק לאיזושהי מעטפת. לכאורה, אומר האדמו"ר הזקן, עצם המפגש הוא הבסיס של כל הקשר שאנחנו קוראים לו הקשר של הרבי והחסידים. הקשר של העברת האור אינסוף. כל המפגש עצמו, כל המפגש עצמו, הוא אגב הבסיס של כל מושג התורה שבעל פה. אין לנו תורה שבכתב, אלא התורה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. בכלל צריך להחדיר את זה טוב טוב לעצמנו. כשאנחנו מדברים על ספר, אז אנחנו מדברים על ספר אחד בעם ישראל. זה יתהפך לנו. אנחנו מכירים ספר אחד. הספר שאנחנו מכירים זה ספר התורה. כל השאר התחיל כתורה שבעל פה. רק בדיעבד, בשלב מסוים, הופכים את התורה שבעל פה לכתובה כי היא יכולה להישכח. אבל צריך להבין את התפיסה. כל התפיסה היא שהספר הוא בעצם הדבר האלוקי ולכן הוא יכול להיות בספר, כי הוא חרות על הלוחות ואל תקרא חרות אל החירות. כי בכל אות ובכל מילה ובכל משפט ובכל פסוק, דיברנו על זה אתמול בהתוועדות של יד כסלב, כי בכל אות ובכל משפט יש בעצם אותי אור כסלמה. כל פסוק, כל משפט הוא לבוש שמסתיר בתוכו עוד אור אינסוף ועוד אור אינסוף ועוד אור אינסוף. לכן נצחיות התורה יכולה להופיע בספר. אבל הספר הזה הוא לא ספר. הספר הזה הוא משהו יורד מן השמיים הנה. לעומת זאת, אנחנו איך יכולים להעביר מרב לתלמיד? ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים. וזקנים לנביאים. ועצם האלפה מייצר את החיבור. על אחת כמה וכמה כשמדברים על התבוננות בנפש, והתבוננות באהבה ויראה. מה בכלל שייך לכאורה, אומר עכשיו האדמו"ר הזקן, נכניס את זה בכלל לספר. ובקושי יוכל לראות את האור כי טוב הגנוז בספרים. מבינים את המושג האור כי טוב הגנוז בספרים? אף כי מתוק האור לעיניים. עכשיו ברור שברגע שתורה שבעל פה נכנסה לספרים, ברגע שלא הייתה כבר ברירה וצריך לכתוב את המשנה ואת התלמודים ואת תורה שבעל פה, אז היא יונקת מאותו אינסוף, והאינסוף הזה עובר הלאה. חז"ל אומרים בכתבי הקודש, דברים שנבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. נבואה שלא הוא צריכה לדורות לא נכתבה. יכול מאוד להיות שמי שראה את הנבואה של זכריה או של חגי או של מלאכי בזמן נתינתה אמר, עכשיו מבינים את זה, אבל מה יעשו עם זה בעוד 1500 שנה? איך זה רלוונטי בכלל? אבל כיוון שזה מגלה איזשהו אור גנוז אינסופי, אז זה ימשיך להופיע כל הזמן. אבל אני ברמה פרטית, כדי להעביר לך את הדברים, אני צריך את העיניים, אני צריך את העיניים. ובר מן בין... וחוץ מזה אומר האדמו"ר הזקן, בוא ננתח רגע את עולם הכתיבה, את עולם הספרים. הנה ספרי היראה הבנויים על פי שכל אנושי. ספרי יראה, שנבין את המושג, הכוונה היא לספרי מוסר, ספרים שגורמים לי להתבונן, ועתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוהיך. אלה ספרי היראה. הנה ספרי היראה הבנויים על פי שכל אנושי, יש שני סוגים של ספרי יראה. חלקם בנויים על פי השכל האנושי. בין הראשונים, יש מי שכתבו ספרי יראה שעיקרם זה פילוסופיה. התבוננות פילוסופית, פחות לימוד דברי חז"ל, ובוא נלמד את הדברים מהמדרשים ומהפסוקים, ויותר בוא ננתח שכלית את העניין. כן, אם כי זה גם וגם. בסדר, אבל למשל, דוגמה, בעל חובות הלבבות. כדוגמה, רבנו בחיי, אבן פקודה, בעל חובות הלבבות, בא במכוון, ככה הוא מקדים בהקדמה שלו, בוא נברר דווקא מהמקום של השכל האנושי את ההתבוננות. זו צורה. יש ספרים שהדרך הדומיננטית יותר היא להביא דווקא את מאמרי חז"ל, ולהביא ממאמרי חז"ל את המאמרים הקודמים לזה, ולהדביק אותי בתוך המוזיקה הזאת, ועל ידי זה אני מגיע אל היראה. ועל ידי זה אני מגיע להתבוננות. יש כשמדגישים את זה, ויש כשמדגישים את זה. הוא אומר, כללית, נסתכל רגע על ספרי היראה. הוא בר מן די, בר מן די, להוציא את כל מה שאמרנו עד עכשיו. מה אמרנו עד עכשיו? הקורא לא רואה את האומר, הבלבול בשכלו, הוא יכול להיות במקומות שבהם הוא מנתח את זה בצורות כאלה שהוא לא מצליח להגיע אל אור הגנוז בזה. בסדר. חוץ מזה, הנה ספרי היראה, הבנויים על פי שכל אנושי, הם בוודאי אינם שווים לכל נפש. ננתח את שני סוגי הספרים. אלה שבנויים על פי שכל, רמב״ם במורה נבוכים ברוב המקרים. הבנויים על פי שכל אנושי, ודאי אינם שווים לכל נפש. למה? כי אין כל השכלים והדעות שוות. אתה מתחבר לצורת החשיבה הזאת, אתה לא מבין לצורת החשיבה הזאת. הם גם לא שייכים לכל תקופה. יכולים לראות את זה מאוד חזק בספרי יראה שאנחנו קוראים להם ספרי החקירה, שיכול להיות שהיו שייכים בצורה הכי חזקה, הכי דומיננטית לתקופה מסוימת. הנבוכים של ימי הביניים אצל הרמב״ם הם נבוכות אחרות מהנבוכים של היום. אז בוודאי אינם שווים לכל נפש, כי אין כל השכלים והדעות שוות. ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל גבי ברכת חכם הרזים על 60 ריבו מישראל, שאין דעותיהם דומות זו לזו. מיד נדבר על זה. וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל במלחמות שם, אנחנו נחזור עוד רגע לכל השורות האלה, אני רוצה רק לראות שנייה את המכלול. בפירוש הספרי, גבי יהושע שנאמר בו איש אשר רוח בו, שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד וכו'. אלא אפילו, אני בכוונה קורא את הכל, אני אחזור לזה, אבל אני רוצה רגע לראות את המכלול. אלא אפילו, כלומר, אמרתי שספרי היראה מחולקים, נו, לשני סוגים. לספרי היראה שבאים בעיקר מהצד השכלי, בהם ברור שאני לא יכול לצפות שלכולם זאת תהיה תשובה, כי כל אחד בא מהמקום השכלי שלו, כל זמן בא מהמקום השכלי שלו, כיוון שזה בא מהמקום השכלי שלי עכשיו. אז אני פוגש אותך מהשכל שלי, מהמחשבה שלי. אבל לא רק בהם אין לי יכולת להגיע לכל אחד ואחד כמו שיש לי כשאני יושב כאן ואנחנו נפגשים ביחידות עכשיו איתך ואחרי זה איתך ואחרי זה איתך, אלא אפילו בספרי היראה, אנחנו נחזור לשורות שיש לנו מה לברר, אלא אפילו בספרי היראה אשר יסודותם בהררי קודש, ישנם ספרי מוסר, ספרי יראה, שהבסיס יסודותם בהררי קודש. זה לא בא להגיד שספרי החקירה של היראה שבנויים על השכל אינם בקודש, אלא הם באים ומבקשים לבחון את הדברים דווקא מהמקום החקירתי. אלא אפילו ספרי היראה אשר יסודותם בהררי קודש, מדרשי חז"ל אשר רוח השם דיבר בם ומילתו. יש ספרים שהם ממש 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 מדרשי חז"ל, יש כאלה שהם ממש ציטוט רציף של מדרשי חז"ל. כבר בראשונים, מנורת המאור, שום תוספת, מדרשי חז"ל, מדרשים נוספים, כלומר שהם ממש, וגם ספרי יראה בסיסיים, שהם בעצם בנויים על מדרשי חז"ל, ואז הוא אומר לכאורה, שם כיוון שהדברים באים ממש מהקודש עצמו, ולא מהשכל שלי, לכאורה שם אני כן יכול להגיע אל הנקודה הפנימית של כל אחד ואחד הרבה יותר. ואז כביכול אומר התניא, אז אם אתה כותב, תכתוב מהמקום הזה, מהצורה הזאת, וכן תגיע לכולם. אבל הוא אומר, אפילו בספרי היראה אשר יסודותם בהרירי קודש, מדרשי חכמינו זכרם לברכה אשר רוח השם דיבר בהם. מבינים? בניגוד לשכל האנושי. מדרשי חכמינו זכרם לברכה אשר רוח השם דיבר בהם. הרמב״ם מסביר לי במורה נבוכים נקודות ואומר לי, אני אסביר לך את זה לוגית. אבל כשאני בא עכשיו ומביא את הדברים ממדרשי חז"ל אשר רוח השם דיבר בהם, שם לכאורה זה כן יפרוץ את כל הנשמות. ומילתו של הקדוש ברוך הוא על לשונם. אמנם זה באמת מופיע פה כאילו בהיגיון פשוט. זה ההיגיון של רבי ישמעאל וזה ההיגיון של רבי עקיבא. אבל התניא אומר לנו בתוך הדברים את המקום שהוא תופס אותו. אבל זה לא מילים, זה דברי השם, זה דבר השם שבא לידי ביטוי על ידי חכמה. ומילתו דיבר בם ומילתו על לשונם. הוא לא נכנס לזה. וכאן, הוא רוצה לראות את הכל. ואורייתא וקודשא בריך הוא כולה אחד. והתורה והקדוש ברוך הוא הם אחד, וממילא התורה שעוברת דרכו, זה דרכם, דרך מאמרי רבותינו ז"ל והראשונים, כל הדברים האלה זה דבר אחד. וכל 60 ריבו כללות ישראל ופרטיהם. כל 60 ריבו כללות ישראל ופרטיהם או ופרטיהם, עד ניצוץ קל שבקלים ופחותי הערך שבעמנו בני ישראל, כול הוא מתקשרן באורייתא. זה שוב, זה מושגים, אני אומר את זה במילה, כדי, אחרי זה נראה את זה עוד פעם, אבל אני אומר את זה במילה. יש משפט מפורסם שיש 60 ריבו בישראל. זה מושג. שיש 60 ריבו שהם כלל ישראל. יש יותר מ-60 ריבו. 60 ריבו זה 600,000. התניא מדבר, ולא ניכנס לזה עכשיו, ש-60 ריבו זה המושג של נשמות כלליות. ולנשמות הכלליות האלה יש הרבה 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 פרטים שבאים מה-60 ריבו האלה. זה מושג שלם שאליו ניכנס בפרקים הבאים, זה בפרק ל"ז, בפרקים המאוחרים יותר בתניא, לא ניכנס. מה שחשוב כאן לתניא להגיד זה רק דבר אחד. שכיוון שהדברים שבאים לכאורה מהתורה עצמה, והתורה והקדוש ברוך הוא הם אחד, אז הם לכאורה שייכים לכל הכלל ככלל, אבל גם לכל פרט ופרט כפרט. ואז בעצם הייתי יכול להביא את הדברים, והם כן ייגעו בכל אחד ואחד. בשונה מהדברים שבאים מהשכל האנושי. ואורייתא היא המקשרת אותם לקדוש ברוך הוא. והתורה היא המקשרת את כל הפרטים האלה, וכאן הכוונה בפרטים, אין הכוונה לפרטים של נושאים, אלא מי זה הפרטים? מה זה הפרטים? עם ישראל, כל אחד ואחד, כל פרט ופרט. ואורייתא היא המקשרת אותם לקדוש ברוך הוא, היא המקשרת אותם לקדוש ברוך הוא כנודע בזוהר הקדוש. הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. לכאורה אולי ינקוט בדרך הזאת, ואז כן יש מקום לכתיבה. כי זה כן דרך כללות לכללות ישראל, ואז יש מקום לכתוב את הדברים, וזה כן יגיע לכל פרט ופרט. כי זה מדבר כנגד 60 ריבו, אבל זה מדבר כנגד כל פרט ופרט.
זה מה שאלתי לבוא בעצם.
נכון, נכון. אבל אומר התניא, ואף שניתנה התורה לדרש בכלל ופרט, ושוב, שימוש בביטוי לכיוון לגמרי אחר. המושג להידרש בכלל ופרט מדבר על התכנים. אם הופיע איזשהו כלל, אז לומדים מהכלל לגבי פרטים. אם מופיע פרט, מה היחס בין הכללים לפרטים? כתוב, על כל דבר פשע. זה כלל. על שור, על חמור, על שה, על סלמה, זה פרט. על כל אבידה, כלל. אז זה המושג כלל ופרט. כללים, פרטים, כלל ופרט, כלל ופרט וכלל. אבל לקח את זה האדמור הזקן למקום אחר לגמרי. כלל הוא מתכוון פה עכשיו, נו, לכלל ישראל, ופרט זה אני. עכשיו, חוץ מזה שאני אני, אני חלק מהמושג הזה שנקרא כללות ישראל. והאין סוף הזה מופיע בי דרכי חלק אלוה ממה על ממה שמופיע דרכי. נפלא. ואז לכאורה, אם אני באמת אכתוב את הספר מהמקום שהוא כל כולו דברי חז"ל, אני כן אגיע לכל אחד ואחד. ואז לכאורה אין לי מה לחשוש. אם אני אבוא מהשכל האנושי, טוב. אבל אם אני אבוא מהמקום הרוחני של תורה ממש, אז לדבק בתורה, וזה עצמו כבר ידביק. אבל עדיין הוא אומר, ואף שניתנה התורה להידרש בכלל ופרט, בסדר? בכלל ופרט, ופרטי פרטות, לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה. זה דברים גדולים מאוד. לכל אחד ואחד יש את הפרט והפרטי פרטות שלו בתורה. ולכל אחד יש את ותן חלקנו בתורתך שלו. ותן חלקנו בתורתך אצלנו זה לא רק תן לנו חלק בתורה, אלא תן לנו את החלק שלי בתורה. תן חלקנו בתורתך. אתן לכם כמה פעמים, הרב קוק מסביר את המושג תורה לשמה, תניה מדבר על זה במובנים אחרים, וממנו לדעתי הדברים לקוחים. הרב קוק מסביר שתורה לשמה זה תורה לשמה. של מי?
התורה.
של התורה. מה זה תורה לשמה? האות הזאת מחכה לך. היא שלך האות הזאת. לשמה של האות הזאת. לשמה של המשפט, לשמה של המילה, לשמה של הכוונה הזאת שרק אתה יכול להביא. כי אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד. ממילא זה שייך לכאורה כן לכל פרט ופרט ולפרטי פרטות. עד לפרטים הכי 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 מתפרטים, לא רק של איזה של נשמה כללית, אלא של כל פרט ופרט בתוך הפרטים האלה. אבל עדיין הוא אומר, הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי של התורה. הרעיון הוא עמוק, והרעיון הוא מדהים, והרעיון הוא נכון, אבל הרי אני רוצה לכתוב לך מהמקום שאתה נמצא בו במקום שלך. אילו הייתי זוכה להכיר את מקומי הפרטי בתורה, הכל היה נחמד. אבל הרי אין כל אדם זוכה להכיר את מקומו הפרטי שלו בתורה. והנה הוא אומר, את זה אני אומר לגבי דברים ששייכים למבנה הנפש, לאהבה, ליראה. אבל מה שאין אדם זוכה להכיר את מקומו הפרטי בתורה, זה אפילו בדברים יותר פשוטים. ולכן על אחת כמה וכמה שכאן, ולכן המסקנה של החצי הזה של ההקדמה יהיה, נו אז איך אפשר בכלל לכתוב ספר? באופן שכלי, זה ודאי לא יגיע לכל אחד ואחד. שכנעת אותם, זה יהיה החצי הראשון. באופן שכלי, זה ודאי לא יגיע לכל אחד ואחד. אם אני אבוא מהשיטה השנייה שעליה אני רוצה טיפה להתעכב, אז אני אגיע וזה לא יעזור למה שאנחנו מדברים עליו, כי הרי על מה כל הדיבור? על העניין של מקומו הפרטי של כל אחד ואחד שהוא עוד לא מכיר את מקומו. אז איך אני אוכל להגיע אם אתה עדיין מחפש את מקומך הפרטי? הוא מסביר את המושג הזה. והנה אף בהלכות איסור והיתר, הנגלות לנו ולבנינו. הלכות איסור והיתר הנגלות, הכוונה היא בהלכות. הלכות. הלכות שכולנו יודעים. הנגלות. הנגלות לנו ולבנינו זה על שם הפסוק הידוע. הנגלות לנו ולבנינו, הנסתרות להשם אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו. הוא מבקש להגיד, סתרי הנפש במקרה שלנו, סתרי תורה, להבין את הדברים הפנימיים, טוב, זה באמת. אבל הנגלות לכאורה, זה כבר כל אחד כן יכול להבין. וכאן הוא מחדש דבר גדול מאוד. והנה אף בהלכות איסור והיתר, הנגלות לנו ולבנינו, מצאנו ראינו, מחלוקת תנאים ואמוראים, או מחלוקות תנאים ואמוראים, מן הקצה אל הקצה ממש. התורה אומרת דבר ברור, דבר פשוט, ואתה רואה שנחלקים תנאים ואמוראים בהבנת הדברים מן הקצה אל הקצה. היכולת להבין בנגלות, מן הקצה אל הקצה ממש. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. הביטוי הזה מופיע ממסכת עירובין, והוא מופיע בהקשר של סוגיה מאוד גדולה. חז"ל אומרים שכשרואים את המחלוקות, שם מדובר על בית הלל ובית שמאי, אבל בעקבות זה על כל המחלוקות, אז אתה רואה את הללו אוסרים והללו מתירים, הללו מטמאים והללו מטהרים, ואתה לא יודע מה לעשות, אתה לא יודע מה יהיה פה. ואומר את המראה בהמשך המקום שם, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. הביטוי שם, אף אתה עשה אוזנך כאפר כסת, לשמוע דברי אוסרים ודברי מתירים, דברי מחייבים ודברי מזכים, דברי מטמאים ודברי מטהרים, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. הסביר התניא את המושג ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, היה צריך להיות כתוב ואלו ואלו דברי אלוקים חי. אנחנו מדברים על הקודש ברוך הוא, אלוק החי. עכשיו מאוד מעניין שאלוקים זה התואר היחיד של הקדוש ברוך הוא שהוא עצמו לשון רבים. אבל אלוקים חיים, אנחנו עוסקים עכשיו במושג של החיים, לשון רבים, הוא מאיר הערה מדהימה במובן של לשון חיים. למה לשון רבים? על שם מקור החיים לנשמות ישראל וכולי, הוא עוד רגע ידבר. אתם יודעים למה זה נקרא אלו ואלו דברי אלוקים חיים? זה מדהים. בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. אתה יודע למה? כי הם מביאים את דברי אלוקים. ודברי אלוקים נועדו לכל החיים. לא כתוב כאן דברי אלוקים חיים. דברי אלוקים, לכן שם אלוקים מופיע במידת הצמצום שלו על פי כל הפרטים. ודברי אלוקים מתפרטים אל החיים על פי נשמותיהם. הללו אוסרים, אתה יודע למה? כי זה המבנה הנפשי שלו בהבנת התורה. והללו מתירים, אתה יודע למה? כי זה המבנה הנפשי שלו בהבנת התורה. ושניהם מביאים את הנפשות, ורק מכוח כל הדברים האלה ביחד, בא הכל לידי ביטוי. הוא מדבר יותר מפעם אחת על בית שמאי שבאים מצד הגבורה ובית הלל מצד החסד. אין הכוונה היא עכשיו שזה מתיר או מקל ואז זה תמיד חסד, וזה מחמיר ואז זה תמיד דין. כי הרי עובדה שלפעמים בית שמאי מחמירים ולפעמים בית הלל מקילים. ויש גבורה שבחסד וחסד שבגבורה. אבל דברי אלוקים חיים, זה ניתוח מדהים של המושג, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, דברי אלוקים נועדו לחיים על פי התחלקותם. נראה את כל המשפט. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים לשון רבים, על שם מקור החיים לנשמות ישראל הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים. זה מקור החיים לנשמות ישראל הנחלקות דרך כלל באופן כוללני לשלושה קווים. אלה קווים יסודיים שאנחנו עוסקים בהם הרבה בלימוד התניא, ימין ושמאל ואמצע. אלה הקווים שבהם עמודי הספירות, כמו שאנחנו קוראים להם. ימין ושמאל ואמצע, הכוונה היא קו החסד, שהוא הימין. שם נמצאות הספירות של החוכמה והחסד והנצח. וקו הגבורה שהוא השמאל, שם נמצאת מידת הגבורה שבאה יחד עם הבינה ומסתיימת בהוד, והתפארת שזה יעקב, שזה הממצע, שזה הבריח המחבר את הכל. לא נחזור עכשיו לנקודה כי לא בא הוא הולך לעסוק, הוא רק רוצה להגיד לנו עניין עקרוני. אתה יודע מה הפירוש אלו ואלו דברי אלוקים חיים כשמדברים על מחלוקת? שהמחלוקת, כוחה הגדול, שהיא נותנת באמת מקום לכל כלי וכלי, כי רק כל כלי וכלי שבא לידי ביטוי מגלה שיש כאן אלוקים חיים. הרי כדי שנגלה שהדברים הם דברי אלוקים חיים, זה צריך להופיע לפי כל המבנים, על פי כל הנשמות, על פי כל הנפשות, ולכל אחד ואחד יש את המקום המיוחד שלו. ולכן, אדרבה, דברי תורה צריכים להתפרש בצורות כאלה ואחרות שקוראים להם מחלוקת. המחלוקת לא באה מהמקום שבו או שזה נכון או שזה נכון. היא באה כדי לגלות את הקווים של דברי אלוקים הבאים אל החיים לשון רבים. זה ניתוח מאוד 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 עמוק. התורה, סליחה?
אידיאליזציה של המחלוקות.
זה לא אידיאליזציה, זה הבנה עמוקה של המחלוקות.
יש מקומות שהמרמב"ם במקבות, הם אומרים שהמחלוקות התחילו בגלל תלמידים שלא שימשו כל צורקה, שלפני זה לא היה מחלוקות.
אז אנחנו נכנסים פה לסוגיה גדולה על המחלוקות. זה סוגיה ארוכה. זו סוגיה ארוכה. אני אסתפק בנקודה אחת, כי אנחנו רוצים לראות את ההקדמה. אני אסתפק בנקודה אחת. התורה נקראת שירה. התורה נקראת שירה. בעל ערוך השולחן, בהקדמתו לחושן משפט, אומר נקודה מדהימה. אומר שהתורה נקראת שירה, אתם יודעים למה? כי תפארת השיר הוא כשימצאו הקולות משונים זה מזה. קונצרט אמיתי הוא רק קונצרט שבו מופיעים כל הקולות. אין פה אידיאליזציה של המחלוקות. זה בדיוק הפוך. אוי ואבוי אם לא היה מקום לבית הלל ולבית שמאי. כל השאלה בסוף של הסוגיה שם היא רק אחת. האם בגין המחלוקות בין בית הלל לבית שמאי, הם נמנעו מלישא נשים אלו ואלו, או לא? זה דבר מדהים שם. שם הגמרא עוצרת ואומרת, ואף על פי כן, לא נמנעו מלישא אלו ואלו. מה שואלת, אבל הרי יש כל כך הרבה מחלוקות בסוגיות האלה עצמן. הגמרא אומרת, זה הבירור שאלה דברי אלוקים חיים. המושג דברי אלוקים חיים בא רק כדי לברר נקודה אחת. לכל מקום, לכל נקודה שבאה באופן כללי מהקווים האלה של ימין, שמאל ואמצע, יש את המקום שלה בהבנה, והרי כל זה בא כדי להסביר לנו, נחזור רגע להקדמה, כי אנחנו לא עוסקים במחלוקות, הוא יעסוק בעזרת השם התניא כשנגיע לשם. יש לנו, הוא ידבר על החסד של בית הלל ועל הדין של בית שמאי, ואנחנו עוסקים בזה במאמרים על חנוכה. אנחנו רוצים לראות את הנקודה פה. אף בהלכות איסור ויתר אני חוזר, הנגלות לנו ולבנינו מצאנו ראינו מחלוקות תנאים ואמוראים מן הקצה לקצה ממש. ואלו ואלו דברי אלוהים חיים לשון רבים, על שם מקור החיים לנשמות ישראל, הנחלקות דרך כלל לשלושה קווים, ימין ושמאל ואמצע, שהם חסד וגבורה וכולי. הכוונה היא ותפארת. ונשמות ששורשן ממידת חסד, הנהגתן גם כן להטות כלפי חסד להקל, וכולי. וכולי הזה בא להגיד, לא פה העיסוק בזה עכשיו, אנחנו נדבר על זה. רק נסתפק ולהגיד שזה לא פשוט. זה לא עכשיו הכל כולה, עכשיו הכל ביור... צריך להבין ממה זה בא ואיך זה בא. וכנודע, וכל שכן וקל וחומר, בנסתרות להשם אלוהינו. אם בנגלות, בית שמיים מבינים כך ובית הלל מבינים כך. ואני הולך עכשיו לכתוב ספר לא בנגלות להשם אלוקינו, אלא בנסתרות להשם אלוקינו. דאינון, דחילו ורחימו, הוא מסביר מהם הנסתרות. הנגלות הן ההלכות. הדרך שבה אני צריך לפעול. ומהן הנסתרות? הנסתרות הן דחילו ורחימו דבמוחה וליבה דכל חד וחד לפום שיעור הדילי. דחילו ורחימו, זה מה זה דחילו ורחימו? היראה והאהבה. שהם ודאי משתנים על פי כל אחד ואחד. הם ודאי שייכים לכל פרט ופרט. אם בנגלות דברי אלוקים הם דברי אלוקים חיים שבאו לתת לכל אחד ואחד את המקום שלו, זה לא אידיאליזציה בלשון שאמרת. זה ההדר המדהים ביותר של מקומו של כל אחד ואחד בתורה. אם התורה הנגלית לא באה להכניס את כולנו לקופסה, אלא לכל אחד יש את המקום שלו, אז בחלק הנסתר, כלומר בחלק העוסק בנפש עצמה, באהבה וביראה, בדחילו ורחימו, על אחת כמה וכמה. אז מה בעצם בכלל שייך שאני אכתוב עכשיו ככתיבה מסודרת לכל? וכל שכן וקל וחומר בנסתרות להשם אלוקינו, דאינון, דחילו ורחימו, דבמוחה וליבה, דכל חד וחד, של כל אחד ואחד, של כל אחת ואחד מאיתנו, לפום שיעורה דילי. מה זה לפום שיעורה דילי? על פי השיעור שלו. עכשיו, על פי השיעור, הכוונה היא על פי השיעור שלו, על פי מה שהוא, על פי המקום, ועל פי השיעור שלו זה גם על פי מה שהוא משער בליבו. תראו את המשך המשפט. לפום שיעור הדילי, עכשיו מדהים המשפט, לפום מה זה משער בליבי. אתם יודעים מה זה משער בליבי? משער? לא. לפי השער שהוא פותח. האהבה והיראה, אני יכול לתת לך נאום מדהים, אבל מה זה יעשה לך זה תלוי בשער שפתחת. אני יכול לתת פה דרשה מדהימה, אבל מה יקרה למי שיושב? אמרתי לכם פעם, פעם היה ויכוח בין שני חבר'ה. אומרים זה היה ויכוח בין נטעי לחסיד, לא חשוב. אחד אמר, אתה יודע מה ההבדל בין הדרשה שאני שומע את הרב והדרשה שאתה שומע את הרב שלך? כשאני שומע את הרב, שסוף סוף עומד בבית המדרש שפעם אחת נותן מוסר, שמספיק כבר עם הדיבורים האלה בתפילה, או מספיק כבר עם ההתנהגויות האלה, אז אני אומר לעצמי, או, סוף סוף זה שלידי שומע את זה כבר. הרי אני לא יכול לדבר איתו. סוף סוף מישהו נותן מקום. וכשאני שומע את הרבה אומר, מה יהיה כבר? אז אני בלחץ, מי גילה לו עליי? מאיפה הוא יודע שהכל עליי פה עכשיו? אני לא רואה אף אחד פה. זה נקרא לפומה דמשער בליבי. כשאני מדבר, אז השאלה היא מהו השער שאתה פותח. אבל כשאני כותב לך בספר, אז השער שאתה פותח, הוא הרי משתנה באלפי אלפי שינויים מהמקום שממנו אתה בא. ואז איך אני אוכל להגיע אליך? ואת המקור להבנה הזאת הוא לומד מדברי הזוהר הקדוש מדהימים. כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה וכולי. פסוק באשת חיים, נודע בשערים בעלה ושבטו עם זקני ארץ. לפי הזוהר, כל המשל, זה הרי הפרק החותם של משלי שלמה, הוא משל על הבעל והאישה, על הדוד ועל הרעיה, על הקדוש ברוך הוא ועל כנסת ישראל. ואחד מהפירושים שהזוהר מביא, הפסוק נודע בשערים בעלה, הוא אומר שהקדוש ברוך הוא נודע, נודע לא במובן של famous, ידוע, אלא נודע במובן של התחברות. והאדם ידע את חווה אשתו. התוודאות. רמת ההתוודאות של הבעל היא על פי השער שנפתח. נודע על פי השערים בעלה. אותה אמירה מייצרת דביקות אחת כאן ודביקות אחרת לגמרי כאן, על פי השער שנפתח לקלוט את זה. וכיוון שכל מושגי הדחילו והרחימו, שכל מושגי היראה והאהבה בנויים על זה, ממילא, אז הכל קשור בסופו של דבר לאיפה אתה נמצא. אז כשמדובר בשמיעה ואנחנו פוגשים זה את זה ומדברים אחד עם השני, נו, בעצם החיבור יכול לעשות את זה. אבל כשאני מבקש לייצר ספר, נקרא לזה לא יפה, הוראות והדרכות ואהבה ויראה של השם. לא נשמע מובן בכלל. הרי לכאורה הכל 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 דבר הכי אישי בעולם. כל דבר על פי השערים שהוא נמצא בהם. וממילא, בעצם מה יש לעשות פה? איך יש לכתוב? זה החצי הראשון של ההקדמה. דילגנו אגב, תוך כדי לימוד החצי הראשון, על הבנה של נקודה אחת, אם תסכימו נחזור אליה, כשהוא השווה, אתם זוכרים, הוא אמר שספרי היראה מחולקים לשני סוגים. ספרי היראה שבנויים, נו, על השכל, נכון? וספרי היראה שבנויים על מאמרי חז"ל, ליקוט, שבהם אתה בעצם נפגש עם אורייתא וקודשא בריך הוא. וכך אתה בעצם נפגש עם עצמך, אבל גם שם כל אחד יש לו את המקום שלו. כי אם זה נכון, בנגלות, לצורך זה הוא הזכיר את המחלוקות, זה על אחת כמה וכמה 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 וכמה, נכון, באהבה ויראה, שהם לגמרי לגמרי כל אחד על פי מה במשער בליבי. נודע בשערים בעלה. ואם כל מגמת הספר היא ללמד אותנו שקרוב אליך הדבר מאוד, מה? האהבה והיראה, הדחילו והרחימו, אבל אי אפשר לעשות את זה בצורה של הוראות. אי אפשר לעשות את זה בצורה של הנחיות. אז אולי צדקו ממני כל רבותיי כשהחליטו שלא להוציא את זה כספר. צריך להבין שהתניה גם מסביר פה את עצמו לא רק לעצמו, אלא הוא מסביר את עצמו להמון המון המון התנגדות לעצם הכתיבה הזאת. התנגדות שבאה גם מהכיוון שאומר מה זה גילוי סתרי התורה הזה ברבים פתאום. והתנגדות שבאה גם מהרעיון שאפשר לייצר דרך. שאפשר לייצר שיטה. החסידות שהוא מקים לא נקראת לא על שם העיר שממנה הוא בא, כמו רוב החסידויות. לא על שם איזשהו שם פרטי, אלא על שם שיטה. זאת שיטה, חוכמה, בינה, דעת. איך המוח שליט על הלב, איך ההתבוננות השכלית יכולה לעורר את ההתעוררות הרגשית. והטענה הראשונה שיכולה לעמוד מול כל זה, זה מה זה המרשמים האלה? מי נתן לך אפשרות למרשמים?
גם מדברי התורה שאומרים שבנושאים כאלה הם מלמדים רב לתלמיד.
רב לתלמיד, וזה לא שייך לעשות את זה בכללי. תוך כדי הדברים, הוא הזכיר למה בשכל האנושי זה לא עובד, אתם זוכרים? ושם אמרתי בוא נראה רגע מהר, ודילגתי על נקודה אחת שם. אז רק נחזור אליה לשנייה אחת, נסתכל כמה שורות אחורה, ושם הופיע כך. הפסקה מתחילה בהנה מודעת זאת, נכון? הנה מודעת זאת, כי מרגלה בפומי דאינשי, נכון? ואחרי כמה שורות הוא אומר כך, הנה ספרי היראה בנויים על פי שכל אנושי, בסדר? בוודאי אינם שווים לכל נפש, כי אין כל השכלים והדעות שוות, ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. ועכשיו הוא אמר משפט שעליו רצנו. אני רוצה רק רגע לנתח אותו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, רצנו בכוונה כדי לראות את שני הצדדים. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, גבי ברכת חכם הרזים, על 60 ריבו מישראל, שאין דעותיהם דומות זו לזו. המושג הוא מושג פשוט מאוד. במסכת ברכות, מופיעות ברכות מסוימות שצריך לברך במציאויות מסוימות. יש ביניהם ברכות שאנחנו פחות מכירים. אחת הברכות המדהימות שמופיעות, ברכה מופלאה, זה שמי שרואה 60 ריבו מישראל, מי שרואה 60 ריבו מישראל, צריך לברך ברכת ברוך חכם הרזים. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, חכם הרזים. ברכה מעניינת מאוד. מה זה נקרא ברכת חכם הרזים? זה נוסח הברכה. רואה 600 אלף יהודים ביחד. לא יודע מתי יוצא מישהו לראות את התופעה הזאת. Okay. אבל, נקל אולי, 600 אלף יהודים ביחד, צריך לברך ברוך חכם הרזים. זו ברכה, זו הלכה. בשם מולכות. מה פירוש ברוך חכם הרזים? אז ההסבר מיד שם במקום, שברוך חכם הרזים פירושו, ש... אין דעותיהם דומות זו לזו. איזה דבר מופלא זה שבתוך המציאות הזאת יש כל כך הרבה דברים מופלאים, זה סודות, זה סוד, זה סתרים, זה נראה אחד, וכל אחד הוא עולם בפני עצמו, והסוד הזה, הרז הזה, הוא ברכה עצומה.